הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
יום רביעי 15 באב. כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק חמישי מהלכות דעות. ובכן, לאחר שהרמב״ם בפרקים הקודמים הדריך אותנו איך ללכת במידות בצורה נכונה, שהחכם נוהג בכל המידות בדרך האמצעית, הרי בפרק הבא לפנינו הרמב״ם מבאר לנו שהחכם לא רק ניכר בדעותיו המיוחדות, במידותיו המיוחדות, אלא גם במעשיו וגם במעשים רגילים, גשמיים, יומיומיים, כאכילה, שתייה והתעסקות בעסק, הרי החכם ניכר בהם, ולא רק בעניינים של מצוות שאותם הוא עושה בצורה מיוחדת, אלא גם בדברים גשמיים רגילים. כותב הרמב״ם בהלכה א', כשם שחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, זה במידותיו, והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו ובבהילתו ובעשיית צרכיו כאשר הוא מתפנה, ובדיבורו ובהילוכו ובמלבושו ובחלקול דבריו, איך שהוא מנהל את העניינים הגשמיים שלו, את צורכי הבית שלו, ובמסעו ובמתנו בענייני העסקים שלו. ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. כל הדברים הללו אצל תלמיד חכם, הוא עושה את זה בצורה מיוחדת, לא רק שהוא לא עובר על מה שאסור, אלא הוא עושה את הדברים בצורה נאה ומתוקנת ביותר. כאן הרמב״ם מנה באופן כללי את הדברים שבהם החכם צריך להתייחד, וכעת הוא ימנה הלכה הלכה ויפרט את כל אחד מהדברים הללו, איך התלמיד חכם מצטיין בהם, ומתחיל בעניין האכילה. כיצד? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, שלא יהיה רעבתן וזולל וסובה, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, רק מאכלים שהם ראויים כדי לעשות את הגוף בריא, ולא יאכל ממנו אכילה גסה, וגם המאכלים האלו לא למלא את הבטן יותר מדי, כפי שהרמב״ם כבר פירט לנו בפרק הקודם. ולא יהיה רודף למלות בטנו, כאלו שמתמלים ממאכל ומשתה, עד שטיפח קריסם, הם אוכלים כל כך הרבה עד שהבטן שלהם פוקעת. ועליהם מפורש בקבלה, כתוב בנביא מלאכי, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. הקדוש ברוך הוא אומר שכביכול, את הצועה, את הצרכים של האנשים, הוא יזרוק להם על הפנים, והוא מדבר על פרש חגיכם. אמרו חכמים, אומרת הגמרא במסכת שבת, אילו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. פרש חגיכם, אילו אנשים שאצלם כל הימים הם כמו חגים שמרבים בהם באכילה ושתייה, מבחינתם התכלית של החיים היא לאכול ולשתות וליהנות. והם האומרים, כפי שנאמר בישעיה, אכול ושתו כי מחר נמות. מכיוון שהחיים בעולם הזה הם מוגבלים בזמנם, הרי צריך לנצל אותם לתכליתם שהיא מבחינתם לאכול ולשתות. וזהו מאכל הרשעים, ושולחנות אלו הם שגינה הכתוב בישעיה, ואמר כי כל שולחנות מלאו קיצועה, בלי מקום פנוי מאותו קיצועה, הכתוב מגנה את אותו מאכל הרשעים וקורא לו קיצועה. אבל החכם אינו אוכל אלא תפשיל אחד או שניים, הוא לא צריך מגוון גדול של מאכלים, ואוכל ממנו כדי חייו, הוא לא מרבה באכילה גם ממנו, כמה שצריך לצורך הבריאות שלו, ודיו. הוא שאמר שלמה במשלי, צדיק אוכל לשובע נפשו. אם כן, החכם הוא מיוחד במה הוא אוכל וכמה הוא אוכל מזה. ובהלכה ב' ממשיך הרמב״ם בייחודיות של החכם בענייני האכילה, כשחכם אוכל מעט זה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו, על שולחנו. ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. הצניות היא לאכול בביתו, לאכול בשוק, זה גנאי, חז"ל אומרים, האוכל בשוק דומה לכלב. ולא יאכל אצל עמי הארץ, כדי שלא יתחבר אליהם מדי וילמד מהם. ולא על אותם השולחנות המלאים קיצועה, שאותם הזכיר הרמב״ם בהלכה הקודמת, אלו שאוכלים רק כדי למלא את אהבתם ומרבים באכילה ושתייה. ולא ירבה סעודותיו בכל מקום, ואפילו עם החכמים, גם במקום ראוי, שלא יתרגל לאכול יותר מדי, לאכול לשם הנאה. ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, מקומות שיש המון אנשים, גם שלא יוכל, כי במקומות כאלה בדרך כלל יהיו גם המאה הארצות, ואין ראוי לו לאכול משל אחרים, אלא בסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואין. והוא, שיהיה תלמיד חכם שנושא בת תלמיד חכם, אז זוהי סעודת מצווה המעולה ביותר, והצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה שלהם, ככה הגמרא אומרת על רבי פנחס בן יאיר, כי יש עניין מיוחד לאדם, גם לא לגרום אולי נזק צער למישהו אחר אם אין לו מספיק לתת לו, וגם יש עניין מיוחד בכך שהוא נהנה מיגיע כפיו, והוא אוכל מהדברים שלו עצמו. כאן מסתיים העניין של האכילה, וכעת עוברים לייחודיות של החכם בשתייה, כשהכוונה לשתיית יין. הלכה ג', כשחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמאב, כשהמאכל נשרה ביין הוא מתעכל יותר טוב. וכל המשתכר, הרי זה חוטא. השכרות מביאה לידי חטא, עלולה להביא לידי חטא. הוא מגונה, הוא מתגנה בפני הבריות, הוא מפסיד חוכמתו. ואם נשתכר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם, כי במצב שהוא נמצא בשכרות שלו, והוא מייצג את התורה, את הקדוש ברוך הוא, כי הוא תלמיד חכם, הרי הוא מחלל את השם. ואסור לשתות יין בצהריים, ואפילו מעט, אלא אם היה בכלל האכילה, שהשתייה שהיא בכלל האכילה, אינה משקרת, וכאמור היא גם מועילה לעיכול, ואין נזרים אלא מיין שלאחר המזון. אז לסיכום, עניין שתיית היין, כאשר שותים יין בכלל האכילה, זה בסדר, בכל עת, מעט יין עם סעודתו, אבל מחוץ לסעודה לא ראוי בכלל לשתות יין, ובצהריים אסור לשתות יין, כי בצהריים הוא יהרוס לעצמו את היום, והיום נועד לעמל, עמל תורה, עמל מלאכה, ולכן זה איסור לשתות יין מחוץ לסעודה, בצהריים יש איסור לשתות יין. וכאן עובר הרמב״ם לעניין הבא, שהוא הייחודיות של החכם בענייני הבעילה. כאן צריך לומר שכמובן לא מדובר על בעילה אסורה, שמכך ודאי צריך להתרחק, אלא מדובר באשתו, ואף על פי כן החכם ניכר גם בעניין הזה. הלכה ד', אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו תמיד, ראוי לו לתלמיד חכם שיניג עצמו בקדושה, ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול שהוא בועל כמה פעמים ביום, אלא מלילי שבת ללילי שבת אם יש בו כוח. מצוות העונה היא פעם בשבוע, ראוי לעשות את זה בליל שבת, שאז יש בזה גם עניין של עונג שבת. וכשהוא מספר עמה, כשהוא בועל, שצריך קודם לדבר איתה, לכן הבעילה נקראת מספר עמה, לא יספר בתחילת הלילה, כשהוא שבע ובטנו מלאה, ולא בסוף הלילה, כשהוא רעב, אלא באמצע הלילה כשיתקל המזון שבמאב. הדבר הזה הוא אין לצורך הבועל, שזה יותר בריא בשבילו, לבעול בזמן הזה, וגם לצורך הוולד מביא הכסף משנה, שאם הוא בועל כשהוא שבע, הוולד יצא מגושם, ואם הוא בועל כשהוא רעב, הוולד יצא חלש, וכשהוא בועל באמצע הזמן, הרי הוא יצא נאה ומתוקן. ולא יקל ראשו ביותר בזמן הבעילה, ולא ינבל את פיו בדברי הווי, בהבלים, שטויות וניבול פה, ואפילו בינו לבינה. הרי הוא אומר בקבלה, הנביא עמוס, הוא מגיד לאדם מה שכו. אמרו חכמים במסכת חגיגה, אפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין, שלא יהיה שם ניבול פה ועניינים לא טובים. ולא יהיו שניהם בשעת הבעילה, לא שיקורים שדעתם מבולבלת, ולא עצלנים, ולא עצבים, או לפי גרסה אחרת עצבנים, שלא יהיו, ולא אחד מהם, גם אחד מהם שלא יהיה שיקור, עצלן או עצב, ולא תהיה ישנה, היא צריכה להיות בדעה מלאה, ולא יאנוס אותה, והיא אינה רוצה, אלא ברצון שניהם ובשמחתם, יספר וישחק מעט אימה, כדי שתתיישב נפשה, או לפי גרסה אחרת תתיישב נפשם, ועיבל בבושה ולא בעזות, ויפרוש מיד. משיך הרמב״ם בהלכה, כל הנוהג מנהג זה, לא די לו שקידש נפשו ותיאר עצמו ותיקן דעותיו, תיקן את המידות שלו, אלא מעבר לזה, אלא שאם היו לו בנים, יהיו נעים וביישנים, ראויים לחוכמה ולחסידות. הבעילה בקדושה היא משפיעה, על הילדים שיוולדו, וכל הנוהג במנהגות שער העם ההולכים בחושך, שלא נהגים בקדושה וצניות, יהיו לו בנים כמו אותם העם. כאן מסתיים עניין הבעילה, והרמב״ם עובר לייחודיות של התלמיד חכם, בעניין עשיית הנקבים. וב, צניות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. לא יתבזו ולא יגלו ראשם ולא גופם. בכלל נוהגים לחסות את עצמם, במיוחד את ראשם, ואפילו בשעה שיכנס לבית הכיסא, ששם בשלב מסוים אדם חייב לגלות חלק מגופו, יהיה צנוע ולא יגלה בגדיו עד שישב. רק ממש כשחייבים, אז הוא מגלה את בגדיו, ולא יקנח בימין, כי בימין אוכלים, וגם יד הימין איתה מניחים תפילין על היד השמאלית, ויתרחק מכל אדם, ויכנס חדר לפני מחדר, מערה לפני מן המערה, ונפנה. להתפנות ראוי שהאדם יעשה את זה בצורה הכי צנועה, הכי רחוק מחברת אנשים. ואם נפנה אחורי הגדר, שהוא מחוסה אבל אפשר לשמוע אותו, יתרחק כדי שלא ישמע חברו קולו, אם נתעטש, אם יוצאים ממנו קולות מלמטה שהם לא ישמעו. ואם נפנה בביקה, ירחיק כדי שלא יראה חברו פירועו. בביקה הוא יכול להתרחק שלא ישמעו אותו, אבל עדיין אפשר לראות אותו, וצריך להתרחק עד שחברו לא יראה את החלק הגלוי מגופו. ולא ידבר כשהוא נפנה, אפילו לצורך גדול, חלק מהצניות, זה לא לדבר בשעת עשיית הצרכים. וכדרך שנוהג צניות ביום בבית הכיסא, כך נוהג בלילה, אף על פי שבלילה לא רואים, הוא צריך לחסות את עצמו כמו ביום. ולעולם ילמד אדם עצמו להיפנות שחרית וערבית בלבד, כדי שלא יתרחק. בזמנם לא היה שירותים בבית, היו יוצאים החוצה, ולכן ראוי לו לאדם להתפנות שחרית כשעוד חושך, וערבית כשכבר חושך, כדי שלא יצטרך ללכת למקום רחוק, כדי שלא יראו אותו, והדבר הזה יעכב אותו מעשיית צרכיו, שזה לא ראוי. וכאן עובר הרמב״ם לייחודיות של תלמיד חכם בדיבורו. הלכה זין, תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו כבהמות וחיות, ולא יגביע קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. מצד שני, וכשידבר בנחת, ייזהר שלא יתרחק, שלא ידבר בלחש לגמרי, עד שיראה כדברי גסי הרוח, הוא ייראה כגאוותן, אלא צריך לדבר בשקט, אבל לא בלחש, לדבר בשקט בצורה יפה ומתונה. הוא מקדים שלום לכל האדם. אמרו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא יקדימו האדם שלום מעולם, אפילו לא נוכרי, כך אומרת הגמרא בברכות, כדי שתהא רוחם נוחה הימנו, ודן את כל האדם לקו זכות, מספר בשבע חברו ולא בגנותו כלל. לא רק שהוא לא אומר דברים רעים על האחר, אלא הוא תמיד מספר בשבחו. נשאלת השאלה, וכי זוהי המעלה של תלמיד חכם שהוא לא מדבר לשון הרע, אלא כאן מדובר גם כשהוא רואה עניין לא טוב אצל חברו והוא צריך להוכיח אותו. התלמיד חכם כשהוא מוכיח, הוא לא אומר לשני כמה הוא רע, אלא הוא מספר בשבחו, הוא מדבר על המעלות והדברים הטובים שלו, וכך הוא מחזיר אותו למוטב. אוהב שלום ורודף שלום. אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים אומר, ואם לאו שותק, כיצד? לא ירצה חברו בשעת כעסו, זה לא מועיל אז לרצות אותו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר, עד שתתקרר דעתו וינוח. כאשר אדם נודר נדר, הרי החכם יכול לבטל לו את הנדר, להתיר את הנדר על ידי זה שהוא אומר לו, אם היית יודע שיקרה כך וכך, אם היית נודר, והוא אומר לו, אבל אם יגידו לו את הדברים הללו בשעת הנדר, כשהוא חם לנדור, הרי הוא יגיד, כן, אני נודר בכל מצב, ואז כבר אי אפשר יהיה לפתוח לו את הנדר. ולא ינחמנו בשעה שמתו מוטה לפניו, מפני שהוא בעול עד שיקברהו. הוא תרוד בעניין המיטה והקבורה, והתנחומים לא מועילים בזמן הזה, וכן כל כיוצא ואילו. לא לדבר דיבורים שאין בהם תועלת. ולא יראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים עיניו ממנו, כדי שלא יגרום לו לבושה. ולא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום וכיוצא בהן, שמותר להגיד דברים שהם לא אמת לאמיתתה, כדי להביא שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, כמובן להגיד דברים טובים. כללו של דבר, החכם אינו מדבר אלא בדברי חוכמה או בגמילות חסדים וכיוצא בהן, ולא יספר עם אישה בשוק, לא ידבר עם אישה בשוק, ואפילו היא אשתו או אחותו או ביתו, כי מי שיראה אותו לא בהכרח יודע ויחשוב שהוא סתם מדבר עם אישה זרה. ועד כאן בעניין הדיבור, וכעת עובר הרמב״ם לעניין ההליכה המיוחדת של תלמיד חכם. הלכה ח', לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי כלפי מעלה, כעניין שנאמר בישעיה על בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, שהם עושים סימנים עם העיניים, ולא יהלך עקב בצד אגודל בנחת, כמו אנשים וגסי הרוח, כעניין שנאמר בישעיה, הלוך ותפוף, תלחנה, הם מודדים את הצעדים שלהם וברגליהם, תעקסנה, הם עושים צלצולים עם הפעמונים שברגליים, ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג משוגעים. מצד אחד לא ללכת בנחת מדי, ומצד שני לא לרוץ כמו משוגעים, ולא יכפוף קומתו כבעלי חטוטרת כאנשים עם גיבנת, אלא מסתכל למטה כמו שהוא עומד בתפילה, כמו האדם בתפילה שהוא מרוכז בתפילה שלו. הוא מהלך בשוק כאדם שהוא טרוד בעסקיו, הוא צריך להיראות רציני, שקוע בעניין, נעלה, וכך הוא הולך בשוק, בכל מקום ציבורי. גם אם ההלכו של אדם ניכר, אם חכם ובעל דעה הוא, או שוטה ושחל, וכן אמר שלמה בחוכמתו, זה בקהלת, וגם בדרך כשהשחל הולך, ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא, הוא מודיע לכל על עצמו שהוא שחל. וכאן נגמר עניין ההליכה, ועוברים לייחודיות של תלמיד חכם בלבושים. ת' מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית וכיוצא בהן, ולא ילבש לא מלבוש מלאכים, כגון בגדי זהב, והרגמן, בגדים צבועים אדום שהכל מסתכלים בהם, ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו, אלא בגדים בינונים נעים, ולא יהיה בשרו נראה מתחת מדיו, מתחת הבגדים שלו, כמו בגדי הפשטן הקלים ביותר שעושים במצרים, ולא יהיו בגדיו סחובים על הארץ, נגרים על הארץ, כמו בגדי גסי הרוח, ככה הולכים הגאוותנים, אלא עד עקבו, מכסה את כל רגליו, עד עקבו, ובית יד שלו עד ראשי אצבעותיו, והשרבול מכסה את כף היד עד לאצבעות, לא כולל האצבעות. ולא ישלשל תליתו את הבגד העליון, התלית, לא ישלשל כלפי מטה מפני שנראה כגסות הרוח, ככה נוהגים גסי הרוח, אלא בשבת בלבד, אם אין לו להחליף, אם אין לו בגד מיוחד להחליף, הוא משלשל את תליתו ובכך הוא מציין את השבת. ולא ינעל מנעלים מטולאים, טלאי על גבי טלאי, בימות החמה, חורים שמחוסים בכל מיני כיסויים, אז ביזיון ללכת כך, רק בקיץ לא, אבל בימות הגשמים, בחורף מותר אם היה אני, כי אין ברירה מחמת הגשם, וגם הבוץ מכסה קצת את הטלאים. לא יצא מבוסם לשוק, ולא בבגדים מבוסמים, ולא ישים בוסם בשערו, אבל אם משך בשרו בבוסם כדי להעביר את הזוהמה, את הריח של הזיעה, מותר, וכן לא יצא יחידי בלילה, אלא אם כן היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו, כולילו מפני החשד, גם העניין שלא יצא מבוסם, וגם שלא יצא יחידי בלילה, שלא יחשדו בו לדבר עבירה. העניין הבא שתלמיד חכם מיוחד בו, הלכה י' תלמיד חכם מחלקל דבריו במשפט, ומנהל את כל העניינים הגשמיים שלו ושל ביתו בצורה מהוגנת. אוכל ושותה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו, ולא יטריח על עצמו יותר מדי שלא יתאמץ להוציא הוצאות על ביתו מעבר לאפשרויות שלו. ציוו חכמים בדרכי ארץ, שלא יאכל אדם בשר, אלא לתאבון. בשר זה דבר יקר, ואדם רגיל שאין לו כל כך, אז שלא יאכל בשר, אלא כאשר הוא מתאווה והוא צריך את הבשר. שנאמר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. דיו לבריא, לאכול בשר מערב שבת לערב שבת, פעם בשבוע, וכדאי לעשות את זה לכבוד השבת, זה באדם בריא, אדם שהוא חלש, לפעמים צריך יותר את הבשר לחיזוק, ואם היה עשיר כדי לאכול בשר בכל יום, אוכל, אין בעיה בעצם אכילת הבשר, רק שזה מאכל יקר, ואם הוא לא עשיר, לא כדאי שיבזבז על זה ממון. ציוו חכמים ואמרו, לעולם יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו, וילבש כראוי לו, ויכבד אשתו ובניו, גם בבגדים וכל ההוצאות שיש, יותר מן הראוי לו. בהמשך לזה, בהלכה י' א', ממשיך הרמב״ם, דרך בעלי דעה, שיקבע לו אדם מלאכה מפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך יישא אישה, כשיש לו פרנסה, הוא יוכל לקנות בית, ויהיה לו גם איפה לשכן את משפחתו. שנאמר, בדברים, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה. קודם כתוב בפסוק העניין של בניית בית ונטיית כרם, ורק אחר כך העניין של להרס אישה. אבל הטיפשים מתחילים לישא אישה, ואחר כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות, או יתפרנס מן הצדקה. וכן הוא אומר בכללות, בפרשת כתבו, בתוכחה, אישה תהרס, בית תבנה, כרם תיתה. כלומר, יהיו מעשיך הפוכים כדי שלא תצליח את דרכיך, מלבד הבעייתיות שם שאישה תהרס ואיש אחר ייקח אותה, וכדומה, הרי גם הסדר הוא גם חלק מהעניין של הכללה. ובברכה הוא אומר, ואי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו, מכיוון שדוד חלקל את כל מעשיו בצורה מושכלת, הרי השם היה איתו והצליח את דרכו. הלכה י' ב', ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו, ויתריח על הבריות. הוא עכשיו נהיה צדיק גדול, והוא מקדיש את כל הנכסים שלו, אבל בסוף הציבור יצטרך לפרנס אותו. רמב"ם אומר במקום אחר, אין זו חסידות אלא שטות. ולא ימכור שדה ויקנה בית, כי שדה היא דבר מתקיים יותר, ואפשר גם להתפרנס ממנו. ולא בית ויקנה מטלטלין. שוב פעם, בית זה דבר מתקיים, מטלטלין זה דבר עבד. או יעשה סחורה בדמי ביתו, שלא ימכור את הבית וישתמש עם הכסף לעשיית סחורה. אבל מוכר הוא מטלטלין וקונה שדה. כללו של דבר ישים מגמתו להצליח נכסיו ולהחליף הקלה בקיים, ולא תהיה כוונתו לענות מעט לפי שעה, ולא להתנאות ויפסיד הרבה, שיתכנן היטב את הצעדים שלו לקנות דברים שהם קיימים ליותר זמן, ולא לדברים שהם לצורך שעה ולהנאה זמנית. וכעת מגיעים לעניין האחרון, למסע ומתן של התלמיד חכם. הלכה י' ג', מסע ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה, הוא מקפיד שהכל יהיה ביושר גמור, אומר עליו לב ועליהן הן, מדקדק על עצמו בחשבון, ונותן ומבטר לאחרים. על עצמו הוא מדקדק, אבל לאחרים הוא מבטר כשיקח מהם, ולא ידקדק עליהם, הוא לא מדקדק על דברים קטנים. ונותן דמי המקח לאלתר, תכף הוא נותן את הכסף שהוא מתחייב על מה שהוא קונה, ואינו נעשה לא ערב להלוואה ולא קבלן. ערב זה אדם שמתחייב שאם הלווה לא ישלם, יגבו ממנו. קבלן זה סוג של ערב חזק יותר, שאפשר לכתחילה, המלווה לכתחילה יכול לגבות ממנו, ולא יבוא בהרשאה, גם לא יבוא כמורשה לבוא לגבות הלוואה בשביל מישהו אחר. בכל המקרים האלו, זה בגלל שלפעמים הוא יכול יותר לקלקל ללווה מאשר לתקן. מחייב עצמו בדברי מקח וממכר במקום שלא חיווה אותו תורה, כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנהו. ואם נתחייבו לו אחרים בדין, מעריך ומוכה להם ומלווה וכונן, ולא ירד לתוך אומנות חברו, כמובן שלא יעשה מין עסק שיגרום לשני להפסיד הפרנסה שלו, דרך תחרות וכדומה, ולא יצר לאדם לעולם בחייו בשום צורה שהיא. כללו של דבר יהיה, מן הנרדפים ולא מן הרוטפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים. ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן, עליו הכתוב אומר בישעיה, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. כאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.